עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קופ עם קרין ונמרוד על דעה.
שלום גיימרים, בפרק מספר 32 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג של טופקיק ועוד יותר.
כן.
ה-E3 הסתיים.
כן.
ואנחנו כאן כדי לעשות לכם איזשהו בריף קצר וסיכום של כל הדברים החשובים שהיו בתערוכה. אנחנו מתלצים על העיכוב הקל, שילוב של כל מיני נסיבות גרמו לנו להתעכב, אבל better late than never.
נכון, אנחנו כאן, התערוכה הייתה. מה חשבת בכללית לפני שאנחנו נכנסים לכל הזה? כי במשך, אני אומר לפחות בשנתיים או שלוש האחרונות, אני אומר, לא צריך את התערוכה הזאת פיזית, לא צריך ללכת לשם באופן פיזי, הם לא צריכים לשלם על הדוכנים מיליוני דולרים.
Okay.
אפשר לעשות את הכל אונליין, ועכשיו שעשינו את זה אונליין, אני חייב להגיד,
שאתה תאיתי. חושב ההפך.
כן, תאיתי.
תשמע, קודם כל אתה היית, כאילו לפני הקורונה, היית, אני חושבת, בשלוש תערוכות E3 ברצף, ונהנית וחזרת עם הרבה מאוד חוויות, תמיד חזרת מצונן.
כן,
אבל זה הגיוני, סטטיסטיקה והסתברות פשוטה של מקום עם הרבה מאוד אנשים.
הרבה מאוד אנשים שכולם בדיוק נוגעים באותם שלטים.
כן,
זה
שזו
בדיוק
הסיבה מדוע לא היה הכנס, לא בשנה האחרונה, והשנה החליטו לא לוותר עליו, כי זה אירוע חשוב מספיק. האם הוא היה מספיק מוצלח מבחינה וירטואלית? לא.
לא.
אני חושבת שרחוק מזה, אבל אני חושבת ששוב, אין לך את החוויות
ה... כן, עשו מה שהם יכלו.
תשמע, מבחינת הצופה הרגיל, שהיה רגיל לראות את כל החזות העיתונאים באינטרנט, אין הרבה שינוי מבחינת התערוכה עצמה עם החידושים. אולי השינוי כאן הוא באמת לעיתונאים עצמם.
כן, אבל אני חושב שזה גם לציבור שרגיל לעקוב אחרי העיתונאים. כאילו אתה, יש את ההתרגשות הזאת, את הקטע של, "Oh my God, אני פה והייתי כאן ולקחתי את זה וראיתי את זה." וכאילו החוויה הזאת זה מה שאתה רוצה גם לקבל מהעיתונאי שמעביר לך את המידע הזה, וגם, ולא היה את זה בכלל.
וגם מסיבות העיתונאים לא היו מול קהל, הן היו כולן מצולמות מראש.
הרגיש סטרילי כזה.
כן, הרגיש סטרילי, אבל שמע, שוב, השאלה אחת המסתכל על זה, האם מצד אחד עדיף לוותר על זה, ושכל אחד יעשה את זה במועד שלו, במועד שמתאים לו, או שיש משהו קוסם בזה ש... הכל מתרכז לכמה ימים?
יש משהו כוסה, כי אני, שוב, אני כמה שנים כבר אומר, לא צריך את זה, ונינטנדו תעשה נינטנדו דירקט, וסוני יעשו סטייט אוף פליי.
לא, אני בדיוק מתכוונת על ההפך, האם העניין הזה כוסה, שזה מתרכז לארבע ימים, אבל לא פיזית.
שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושב שזה חייב להיות פיזי, וזה חייב להיות מרוכז בכמה ימים, בשביל לקבל באמת את אותו בז של השנים הקודמות.
כן, אני מתחילה להרגיש שהעולם ממהר לצאת מהקורונה.
כן.
הם מתחיל קצת להלחיץ במובן מסוים.
הם כבר הכריזו שבשנה הבאה אנחנו נחזור למתכונת הרגילה.
בשאיפה, אני מאוד רוצה, כן, אני מאוד רוצה לקוות של 2022, הכל יחזור להיות כמו שהוא היה לפני זה, אבל כאילו אני מתחילה להרגיש קצת שננות, כאילו אנחנו מסתמכים יותר מדי על על חסינות העדר או על חיסונים, כשיש פה וריאנטים פה ושם שצצים להם, כאילו הכל נראה כזה...
בסדר, אנשים נורא רוצים לחזור.
נכון.
אנשים נורא זה... טוב, בואי נראה מה...
רגע, אבל שאלה שכבר דיברנו עליה לפני זה, לפני שנספר, העניין של האם, גם כשזה יחזור לפיזי, האם זה יחזור לתמוני כמו שזה היה, לראיה ראינו לפני כמה ימים, במעבר חד לגמרי, את התורים בדיסנילנד קליפורניה, שהכריזו שאין יותר מגבלות, לפני כן היו מגבלות של תושבי קליפורניה, ואז אנשים מחוסנים, ועכשיו כאילו זה...
עכשיו גם בלי מסכות, אפשר להיכנס גם
בלי מסכות. רק למחוסנים היו תורים של 3 שעות בכניסה לדיסנילנד.
תורים של קילומטרים, אשכרה קילומטרים של טור של אנשים שעומדים להיכנס לדיסנילנד. אני לא יודע, אני חושב שגם E3 בכללית, בהתחלה זה היה רק לעיתונאים.
נכון.
המסיבת, הפעם הראשונה שהייתי ב-E3, זה היה אך ורק לעיתונאים.
ואז פתחו את זה לקהל הרחב.
פתחו את זה לקהל הרחב, ואני חייב להגיד שזה הפך להיות בלגן אטומי. כאילו, אנשים בכל מקום וזה, ואתה לא יודע בדיוק, וגם כעיתונאי, אתה צריך להגיע ממקום למקום נורא נורא מהר.
נכון.
כי יש לך בשעה הזאת, עושים לך את הדגמה של המשחק הזה, בשעה הזאת אתה צריך, וזה מרחקים עצומים שם, במרכז הכנסים שם בלוס אנג'לס, וכשיש 20 אלף איש בינך לבין המקום שאתה צריך להגיע אליו, זה הרבה יותר בעייתי, טוב, זה כבר צרות של עיתונאים, אבל אני לא יודע.
אבל נראה, גם כצרכן שאתה מגיע למקום, אתה רוצה להגיע למקום למקום ויש לך תור ועומס, והרבה נכון? מאוד אנשים, זה... זו חוויה שרק כשאתה מגיע לכנס עמוק.
החוויה של E3 זה לעמוד בתור 3 שעות בערך, בשביל לשחק 5 דקות אולי, באיזשהו משחק שהולך לצאת בקרוב, ואז ללכת לתור הבא שהוא עוד 3-4 שעות, וזה ככה עובר היום שלך.
כן, נראה לי שהמאזינים שלנו, שהיו כבר בכמה תחרויות, תערוכות גיימינג פה בישראל, יכולים להזדהות עם התחושה הזאת של לחכות בתור עד שאתה יכול לשחק באיזה משחק, שהוא לא בהכרח בלעדי. אז כן, גם את זה אנחנו לא ממש למדנו. אז בואו נדבר על מה שהיה שם.
אנחנו לא נעבור פה על כל ההכרזות, מן הסתם, כי היו די הרבה, אבל מה שתפס לנו כאן.
בואו נתחיל עם מה שלא הכריזו עליו. לא הייתה מסיבת עיתונאים לפלייסטיישן, לא הכריזו על הפלייסטיישן VR 2, למה?
אבל חכי, סוני...
אולי באוקטובר.
טכנית אמורים להוציא. לא, הבנתי שיכול להיות שעוד כמה שבועות ממש יצא, תהיה איזושהי מסיבת עיתונאים של סוני, אני לא יודע. מה שעוד לא הוכרז.
אני ניסיתי לברר ולא... זה לא קרה, מה שעוד לא הוכרז זה הסוויץ' פרו.
נכון, שהיינו בטוחים, היינו ממש... אני הייתי בטוח זה לפני... תערוכת E3, שהם יכריזו עליו, ואז בתערוכת E3 יראו אותו שום מילה על סוויץ' פרו.
שום מילה על סוויץ' פרו.
אוקיי, חבל.
חבל. אז גם אין חזה על קונסולה חדשה של אקסבוקס, אפרופו איזה, או שחקנית חדשה בשוק, אין איזה. אז בואו נדבר על מה שכן היה, והיה מעניין, נדבר על כותרים של משחקים, נחלק את זה לפי כותרי משחקים, נכון, עדיף?
כן, כן, יאללה, נלך לפי משחקים. בואי נתחיל עם, זה אמנם לא היה טכנית ב-E3, זה היה בסאמר גיים פסט שהיה ישר לפני E3,
יום
אבל
לפני,
אי בסך. אפשר שלא לדבר על Elden Ring. סאמר גיים פסט נגמר עם Elden Ring, והוא היה כל כך, איך קוראים לו, ג'ף קילי, היה כל כך נרגש, ועשה לזה הקדמה כל כך גדולה, ואני מבין אותו. זה המשחק החדש בסדרת Souls, בוא נקרא לזה, למרות שלאחד מהם קוראים Bloodborne, אבל כאילו Dark Souls ו-Demon Souls וכל האלה, יש להם עדת מעריצים מאוד 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 גדולה, והמשחקים שלהם תמיד נחשבים מאוד 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 טובים. Elden Ring זה המשחק החדש בסדרה, ידענו שיקראו לו Elden Ring כבר מזמן, אבל סוף סוף קיבלנו טריילר, כולל גם גיימפליי וכאלה, והמשחק הזה, הסיפור שלו נכתב בשיתוף עם ג'ורג' R.R. מרטין, J.R.R. מרטין, של
משחקי
הכס, כן, אז הוא ביחד עם מיאזאקי או... מיאזאקי קוראים לו? אני לא זוכר, יש לו שם כזה, מי שיוצר את המשחקים האלה. קצור, נראה טוב, נראה מעניין, אבל עד שלא משחקים בו אי אפשר לדעת.
גם וונדרלנד, משחק חדש מהיוצרים של בורדרלנד, מאוד מקורי, עם הלנד.
לא, זה הקונצפט, אבל.
אבל בעולם של פנטזיה, ויש לו גם מדבבים מובחרים, כמו וויל ארנט, שאנחנו מכירים אותו מסרט לגו.
כן, בטמן.
אנדי סמברג, וונדה סייקס, ואשלי
בירץ'. אשלי בירץ' היא כאילו מהעולם של משחקי המחשב, היא אחת המדובבות הגדולות.
יותר מיתר הסטרונג?
יותר מטרה סטרונג, כן. אשלי בירץ' כאילו נחשבת פחות או יותר בטופ של הטופ יחד עם עוד איזה 1 או 2, אבל וונדרלנדס נשמע ממש מגניב, כאילו אם אתם אוהבים את בורדרלנדס, אבל נמאס לכם מהגזיליאן גאנז שלהם, אז עכשיו יהיה לכם מלא מלא קסמים ותוכלו להילחם במפלצות וכאלה, נחמד מאוד.
אתה אומר הרבה יותר נשי.
אני לא יודע אם נשים, לא, זה פנטזיה, עולם פנטזיה פשוט, במקום עולם של יריות, עולם של פנטזיה, אני חושב שזו בחירה מצוינת.
פלייט סימולטו.
כן.
מגיע סוף סוף אל האקסבוק ב-27 ביולי, שזה ממש עוד חודש, ביחד עם חבילת הרחבה של טופ גן מבריק.
כן.
הסרט החדש. אני אמת, זה אחד ההכרזות שהכי היה לי כיף לראות באמת במסיבת העיתונאים של אקסבוקס.
זאת הזדמנות נהדרת לכל מי שלא שחק עדיין בפלייט סימולייטור. יש לי אותו במחשב, ואני כל פעם פשוט, אתה, זה בעיקר אתה יושב.
איך אתה לא מתרסק אבל? אני ויתרתי, זאת אומרת, כל פעם ניסיתי. כן, מתרסק הרבה. אני לא מצליחה... אני לא מצליחה כאילו להמריא ולא להתרסק אחרי 5 שניות, אני מרגישה כמו כישלון מוחלט.
אני יכול להיות שצריך לכוון לך את זה, זה הכל, כאילו אתה יכול לשחק בזה החל מ, תזיז את הסטיק והמטוס יטוס, ועד ל... אתה צריך להיות טייס אמיתי כדי להצליח להטיס את זה.
אז אתה אומר, יכול להיות שעשיתי את הפונקציה של להיות טייס אמיתי, ואז לכן אני נכשלת בקלות?
כן, 50 דברים.
כולה להטיס מטוס פייפר, לא תגידו כאילו... פייפר, יצא לי פייפר. לא תגידו, אתם יודעים, בוינג 737.
כן, משהו קטן נחמד, מה שנחמד בטופגן, בחבילת רחבה הזאת, זה שאפשר להטיס מטוס קרב, לא יודע, אני אומר F-16 כי אני...
כי אתה נולדת ב-70s, כן. לא, F-16 עדיין מטוס קיים, אנחנו...
ממש מגניב, אתם יכולים לראות את הבית שלכם. איכשהו הם עשו את זה, אפשר לראות כל בית בעולם. זה לא ייראה לגמרי כמו הבית שלכם, אבל הבית שלכם שם.
אז אנחנו יכולים לעשות את מטס חיל האוויר?
כן, כן.
בספיי, שימו לי טוב. הנה, הנה לכם, תוכן טוב, תעשו, תראו לנו.
עשיתי, טסתי, יצאתי מנמל התעופה בן גוריון, שנראה בדיוק כמו נמל התעופה בן גוריון.
אובייסלי.
רציתי לנחות בשדה דוב, אבל קצת התייאשתי בדרך, כי זו טיסה נורא ארוכה, וזה בזמן אמת, אז כאילו קצת...
מה ארוך מנתב"ג לשדה דוב? זה 5 דקות.
זה לא 5 דקות, לא, זה גם עם מטוס ססנה כזה.
עם מטוס ססנה, אוקיי.
זה לקח איזה 40 דקות או משהו כזה, אז כאילו התייאשתי, אבל ירדתי באיזשהו, הוא פתאום אמר לי, אם אתה רוצה, יש פה מסלול נחיתה, וזה מסלול נחיתה ליד איזשהו קיבוץ שמסתבר שקיים, נכנסתי לגוגל מאפס לראות, ואתה אשלי יכול לנחות שם. זה נחשב כמו מסלול נחיתה. אני לא יודע איך הם עשו את זה. כל העולם שם, כל עץ בעולם שם.
יאללה, בוא נטוס מזה התעופה בן גוריון לזה התעופה רמון.
חינם לגיים פאס, כמובן.
אוקיי, גם פארקריי 6, ה-DLC, מעבר לטרל נוסף למשחק, הייתה גם חבילת הרחבה שמאפשרת לנו לשחק בתור הנבלים מפארקריי 3, 4 ו-5 וחצי.
כן, היה מוזר מאוד, זה לא היה משהו שציפיתי לו, אבל אוקיי, אפשר לשחק בתור וס, אפשר לשחק בתור פייגן מין, ואפשר לשחק בתור, אני לא יודע איך קוראים להוא מ-5, כי לא שחקתי ב-5, כי הוא פחות מעניין אותי, אבל אוקיי, מעניין. הם גם לא היה לזה שם, רק קראו לזה DLC או משהו כזה, Far Cry DLC. מאוד מוזר. גם Hades מגיע. Hades, מי שלא מכיר, זה משחק...
אני לא מכירה.
זה משחק roguelike, מה שנקרא, זאת אומרת, קצת כמו Returnal, אם אתה מת, אתה חוזר להתחלה, אבל הוא קצת שונה, בקיצור, הוא זכה באיזה 2000 משחק השנה.
מה קורה שם? עזוב אותי, זכה משחק השנה, לא מעניין אותי, מה עלייה?
אתה מנסה לצאת מהגיהנום, אני חושב שזה, אתה משחק איזושהי דמות במיתולוגיה היוונית, אני לא לגמרי יודע, אני חייב להגיד, אבל לפי מה שאני יודע, אתה משחק דמות את היידיס, אני חושב שהוא אל השאול, ואתה מנסה לצאת מהגיהנום, ואתה כל פעם כאילו...
נכשל.
נכשל, מת, אבל אתה צובר גם אתה נהיה שחקן יותר טוב, אבל גם אתה צובר דברים שיעזרו לך בסיבוב הבא.
אולי זה בגלל שאי אפשר באמת לצאת מהגיהנום.
זאת התחושה שהמשחק מעביר לך.
הבנתי.
החוסר יכול לצאת מהגיהנום.
אז למה לשחק כזה משחק?
כי כולם אומרים שהוא ממש טוב ואני אשמח לשחק בו, והוא בגיים פאס. אני חייב להגיד, אני...
וגם לפלייסטיישן, ב-13 באוגוסט. אפרופו טריילרים וזה, אז The Outer Worlds 2.
כן.
זוכה בעיניך לפחות, בפרס הטריילר הטוב ביותר, למה?
זה הטריילר שיורד על כל שאר הטריילרים שיש ever לגיימינג. אתה יודע, יש לך כאילו כל השוטים שאתה מצפה לראות בטריילר, אבל ברקע הקריין אומר, שוט ארוך של נוף חייזרי יגרום לכולם לחשוב שהעולם הזה הוא ממש ענקי, למרות שבתכלס עדיין לא בנינו אותו. הגיבור עומד, אבל רואים רק את הצללית שלו. אבל אז, מפלצת נכנסת, האם היא תהיה במשחק? כנראה שלא. ואתה יודע, זה כזה, כאילו, סופר אפי ואומר בעצם כלום, אז היה נורא נורא מצחיק, נורא נהניתי מהטריילר הזה. אבל הוא שוב, לא אמר כלום.
זמין לאקסבוקס ולפרק. PC,
ב-2022 אני חושב שזה יהיה רק, אבל אני לא זוכר בדיוק.
קיבלנו גם טיזר למשחק סטארפילד של בטסדה, אנחנו לא ממש יודעים עליו שום דבר, אבל הוא הולך לצאת ב-11/11/22.
כן, פרט טריוויה מעניין, סקיירים, זה נחשב סקיירים בחלל, ככה הם מגדירים את זה, סקיירים יצא ב-11/11/11. בגלל זה הם עושים 11/11/22. לפחות הם השתדלו שזה יצא, הם אומרים שהם כבר 15 שנה בונים את המשחק הזה.
אז 11 שנה אחרי 11-11-11.
בדיוק. משהו עם 11 שם. הייתי אומר נראה טוב, אבל אין לי מושג עדיין מה זה. רק רואים אסטרונאוט מתכונן לצאת לחלל. זהו, זה ה...
משחק אחד שראינו במסיבת העיתונאים של אקסבוק, זה היה Riders Republic.
לא, של יוביסופט.
של יוביסופט, נכון, נכון, סליחה, נכון, נכון. נראה יופי של משחק.
כן, נראה כיף. נראה כאילו הר ענקי שאפשר לעשות עליו כל מיני אקסטרים ספורט כאלה.
זה לא רק הר, זה כל מיני מקומות, כאילו, לא רק הר אחד. לפחות לפי מה שראיתי שם במיקומים.
כן.
אתה יכול להגיע ליערות, להרים, אתה יכול לעשות... סנובורדינג, אתה יכול לנסוע על אופני שטח, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים.
כמו באז לייטיר כזה, יש לך כנפיים של באז לייטיר שאתה יכול לטוס איתה, כל מיני דברים מוזרים כאלה.
זה פורטנייט.
כן, זה פורטנייט, אבל זה נראה כיף גדול, יחד עם עוד, לפי מה שהבנתי, 99 שחקנים, כאילו 100 שחקנים בזה, זה לא באטל רויאל, זה לא עד שהאחרון נשאר, אבל זה כן עד שהראשון מנצח.
זה עד שהאחרון מתרסק.
מי שמנצח, מנצח, אני מתאר
בדיוק,
לעצמי.
בדיוק, אז המשחק הגיע בשני בספטמבר.
כן.
עוד דבר מעניין שאהבתי היה Guardians of the Galaxy.
כן.
קיבלנו שם טריילר והצצה די עמוקה לתוך המשחק. הרבה אנשים לא אהבו.
אני לא יודע למה. אני כאילו שומע...
כי לא אהבו גם את המשחק של האבנג'רס, לדעתי.
כן, אבל זה לא הולך להיות המשחק של האבנג'רס. גם אני בהתחלה אמרתי, אוקיי, זה פשוט המשחק של האבנג'רס.
הם לא אהבו, כי אולי הם ציפו פשוט שהדמויות יהיו, או קריס פרט, או...
יכול להיות. אני חושב, א', גם באבנג'רס היה את העניין הזה, שאיך שהם מראים את הדמויות, אז אתה כזה... זה כאילו
Those are their stunt doubles.
בדיוק, you capture their stunt doubles. זה הגדרה המדויקת, כל מי שראה שיגעון בחלל, הקטע שהוא תופס את הסטנט דאבלס, שהם נראים כמוהם, אבל זה לא הם.
אבל הם לא, זה לא הם, בדיוק.
אז אותו דבר גם כאן, אבל כאן אנחנו משחקים רק את סטארלורד, ואתה יכול לתת פקודות לשאר חברי הקבוצה של Guardians of the Galaxy.
כן.
לא יודע, אני אהבתי. נראה נחמד.
גם אני לא אהבתי את איך שנראה סטארלורד, אבל הוא נראה לי יותר מדי... דבר כזה, יותר מדי בלונדיני, בתור בלונדינית.
אני לא יודע, אני חייב להגיד שהוא נשמע לי מאוד כמו נולן נורת', אני ניסיתי להבין מי מדבב שם, ונולן נורת' אכן מדבב במשחק, אבל לא כתוב איזה תפקיד. לפחות אני לא הצלחתי למצוא, אבל הוא נשמע ממש כמו נייתן דרייק. הוא נשמע כאילו...
אז אולי זה
אותה דמות,
אולי פחות או יותר. אולי פשוט אמר, אל תרשימו את הסיידקיק שעשיתי.
הם נורא דומים, גם נייתן דרייק וסטארלורד. זה אותו סוג של כאילו שחצן, של, אבל כן. שלא באמת יכול לעמוד מאחורי משהו זה. אבל איכשהו מצליח.
כן, בהפתעה מוחלטת קיבלנו גם טריילר למשחק של אבטאר, שמתוכנן לצאת לקונסולות הדור הבא בלבד. מצטערים, חבר'ה. בשנת 2022, לא ראינו יותר מדי חוץ מעולם הפנטזיה של אבטאר.
היה כתוב in-game footage שאני בספק, אבל אוקיי, נלך על זה, זה in-game footage.
זה לקראת יציאת הסרט החדש של אבטאר? זה פשוט הולך לצאת ביחד?
לקראת יציאת ה-20 סרטים החדשים של
אבטאר. לא, אבל בסדר.
זה חמישה, והם אמורים לצאת כל שנתיים אחד, אז אני חושב...
אוקיי, אבל הסרט הבא.
כן, אבל אני חושב שהמשחק הזה בנוי ככה שהוא יהיה, יש מה שנקרא Games as a Service, כמו Anthem וכל מיני משחקים, או המשחק של הנוקמים, שכאילו אתה מוציא את המשחק, אבל אתה כל הזמן מעדכן אותו. כל כמה זמן אתה מעדכן, וממשיכים לשחק באותו משחק. כמו שפורטנייט זה אותו משחק כל הזמן, לא יצא פורטנייט 2 אף פעם. אז יכול להיות שזה יהיה כזה, יוצא משחק של אבטאר, וכל פעם שיצא סרט חדש, אז יגידו, עכשיו הרחבה החדשה היא טה-טה-טה-טה-טה. I don't know. אף אחד לא מעניין אותו באמת אבטאר. לא הסרט ולא המשחקים.
אוקיי, גם Metroid Dread.
כן.
חוזר להיות סייד סקרולר, משחק הזה באמת הגיע בהפתעה, בגלל שכולם ציפו לעוד פרטים על Metroid Prime 4.
כן, והם גם אמרו.
אבל לא קיבלו.
הם גם אמרו אנחנו עובדים עכשיו על Metroid Prime 4, שהכרזנו עליו לפני 3 שנים בערך, אבל אין לנו מה להראות ממנו, אז בינתיים...
קבלו את זה.
קבלו את זה, ופתאום זה היה משחק סייד סקרולר של Metroid, שזה מה שכולם רוצים, וכאילו קוראים לו Metroid Dread, והוא מין קצת יותר... למרות שגם המשחק המקורי היה כאילו אפל, פשוט הוא היה ב-80s, אז זה נראה מפוקסל. 80s, 90s, אני חושב. כל היה מפוקסל, אבל הפעם זה כאילו עם גרפיקה יותר... זה נראה מגניב, אני חייב להגיד שבא לי לשחק בזה. אז כן,
טוב. וכמובן, כותרים פופולריים מאוד, כמו Halo Infinite,
כן.
שיכולנו לראות שם טריילר סיפור קצר, והיה גם... סרטון על המולטיפלייר.
כן, ואחרי זה נכנסו עוד יותר להסברים על המולטיפלייר, שהולך להיות free to play.
לא נראה גרפית מרשים יותר.
לא, זה נראה... כמה שהסתכלתי על זה יותר, זה יותר הזכיר לי את Unreal Tournament 2004. אני מאוד אהבתי את Unreal Tournament 2004, שהוסיפו בו רכבים וכל מיני מצבי משחק.
אבל אהבת אותו.
אהבתי אותו, אבל לא היה ב-2004. זה נורא הזכיר לי, גם גרפי, אובייסלי נראה יותר טוב גרפית מ-2004, אבל לא נראה כמו משהו של הדור הבא. עושה רושם שזאת בחירה בחירה שלהם. זה מה שהם רצו. הם רצו ללכת על מראה כמו של הילו הקלאסי.
האם זה באמת משנה אם גם ככה מעריצי הילו יקנו את המשחק בכל מקרה?
לא, הם גם לא צריכים לקנות את המשחק, כי הוא הולך להגיע לגיים פאס. אז כאילו...
אז אולי בגלל זה, הנה, מצאנו את הסיבה, למה לא להשקיע?
אני לא יודע, קצת מוזר לי, אמור לצאת בדצמבר, כאילו holidays 2021, אמור לצאת השנה סוף סוף.
נובמבר. פורצה הורייזן 5.
כן, נראה מדהים.
כן, שהפעם מתרחש במקסיקו, וגם צפוי לצאת בבצ'י בנובמבר, שזה גם ה-holiday season, ממש לפני ה-thanksgiving, נראה מעולה. יש משהו שאני כל כך אוהבת, ואמרתי את זה בעבר גם בפודקאסטים, הנראות של הוויזואליה של המכוניות, של כל הכלי רכב, כמה שהם כאילו הפוליטורה, מה שנקרא, הפוליש, הכל נראה טוב, ההשתקפויות.
ועכשיו עם הרייטרייסינג של הקונסולות החדשות, אז זה כאילו נראה מושלם לחלוטין. אני חייב להגיד שפחות מה, כאילו יותר מהמכוניות, הרשים אותי דווקא הסביבה עצמה, הם עשו כל פעם קלוזאפים כאלה על סתם מקומות. במפה, וזה מפה פתוחה שאתה יכול לנסוע בה לאן שאתה רוצה, זה כל הקטע של משחקי פורזה הורייזן, וכל דבר נראה, הם השתמשו שם ב... לא זוכר איך קוראים לזה, אבל זה כאילו סריקות לייזר של מקומות אמיתיים. אתה נוסע עם רכב לאט, והלייזר סורק כל אבן וכל שיח, ופשוט מעביר את זה לתוך תוכנת לאט מימד, ואז הם משפצים את זה, וזה... זה נראה מדהים, זה נראה אמיתי, זה נראה כמעט פוטוריאליסטי, יאללה, יהיה מעניין לראות את זה.
אני מרגישה שלא דיברנו הרבה על נינטנדו, שהייתה נסיבת עיתונאים. היו שם הרבה מאוד כותרים שהם מאוד, לי הרגישו מאוד Japanese oriented, כאילו מאוד ממוקד לקהל מסוים, יכול להיות שאני טועה ואני לא מעריצת נינטנדו לאורך השנים.
היה איזה רגע שנכנסנו שם לעולם מאוד יפני, כאילו, של כאילו דמויות עם חרבות גדולות.
כן, אבל שוב, כנראה שאנחנו לא קהל היעד, היה לי קצת מוזר שזה היה כזה ברצף.
נכון, יחד עם זה היה משחק חדש של מריו והרביץ, שנראה חמוד מאוד.
היה גם את
מריו גולף, והיה מריו פארטי, והיה כל מיני
כאלה. הרבה מריו. וגולת הכותרת, Legends of Zelda Breath of the Wild 2.
כן, שלא בטוח הם יקראו לו Breath of the Wild 2, אבל...
למה?
כי לא היה שם שם.
אז אתה המצאת?
לא, כולם אומרים, זה Breath of the Wild, כאילו זה ההמשך של Breath of the Wild, אז כרגע זה Breath of the Wild 2. נראה כמו Breath of the Wild, רק עם הרבה מכניקות חדשות.
Breath of the Wild 1.
כן, רק עם הרבה מכניקות חדשות, הוא הופך שם לטיפה, ואז מטפטף למעלה דרך סלע או משהו, זה נורא מוזר כשמנסים להסביר את זה בדיבור, אבל זה נראה ממש מגניב. שוב.
הרבה... זה שזה בעצם, אם אני מסכמת, אני אומרת, אוקיי, זאת התחושה שקצת יצאה ממנה ב-E3. הרבה מין... אוקיי! כאילו, היה סך הכל, הייתה את הארוחה מוצלחת, היו כותרים טובים, היה מעניין, המסיבת העיתונאים של אקסבוקס, הם בהחלט שיחקו אותה, נודה על האמת.
וגם שנינטנדו הייתה אחלה, אני חושב.
היה לי קשה עם זה שסוני לא הייתה חלק מזה. זאת אומרת, יודעת שסוני באופן טבעי, באמת בחרה לצאת מ-E3, אבל... אני מרגישה שמישהו בסוני פשוט אמר, אוקיי, יוצאנו קונסולה פלייסטיישן 5, היא מצליחה, אנחנו לא חייבים את מסיבת העיתונאים הזו כרגע,
נכון.
אנחנו יכולים לחכות לראות מה המתחרים שלנו עושים, ואז נשב ונראה אם המסיבת העיתונים שלנו מספיק טובה, שזו אסטרטגיה חכמה.
נכון, נכון.
אבל זה מבאס, כי כן, כאילו נכון. אתה מצפה, עזוב, לא צריך את הפלייסטיישן VR 2. כאילו אתה,
כן,
אתה מצפה לראות.
דברים.
יכולת, אבל שזה גם קשור באמת לעובדה ש... בגלל שלא יצאו מספיק קונסולות, אז להציג עכשיו הרבה משחקים, עוד יחסית כן, אוקיי? להציג הרבה משחקים לדור הבא, לדור הבא, כשאין לי מספיק קונסולות להציע לקהל הרחב, בעוד שלאקסבוקס יש.
גם, לא כל כך.
למה לא כל כך?
אקסבוקס על התפר כל הזמן. כאילו כל הזמן חסר בחנויות, ואז מביאים עוד.
אבל אנחנו מדברים על 7 חודשים אחרי שיצאה הקונסולה, עד עכשיו לא הייתה בעיה. חסר בחנויות מביאים, בפלייסטיישן אתה יכול לחכות... אתה יודע, למשיח.
אני חייב להגיד שהבעיה היא, אבל שוב, אני חוזר על זה כל הזמן, הבעיה היא לא סוני. סוני מייצרים את כמות הקונסולות שהם היו מייצרים בכל מקרה. הם התכוננו לאיזושהי השקה, הם קיוו שאנשים יקנו. אנשים קנו. כבר עכשיו הפלייסטיישן מוכר פחות או יותר כפול מהאקסבוקס. זה המון, זה המון קונסולות. הם כבר על 8 מיליון, 9 מיליון... עברו 7 חודשים, זה יותר ממיליון קונסולות בחודש לייצר.
אבל כשיש לך יותר מ-140 מיליון קונסולות שנקנו לפלייסטיישן 4,
115, אז... 115. כן, אבל כן, אוקיי, אבל 115 מיליון מאז 2013. הם לא כולם נמכרו ב-2013, מאז 2013 עד 2021 נמכרו 115 מיליון.
אז אתה אומר שאני מגינה על סוני יותר מהרגיל.
לא, אני חושב שאנשים כועסים שאין להם קונסולה, ובצדק, אתה נורא רוצה את הפלייסטיישן 5 ואין להשיג, אבל זה לא בגלל שסוני נרדמו בשמירה ולא ייצרו מספיק קונסולות, זה בגלל שהם לא מצליחים לייצר את כמות הקונסולות שהם היו רוצים. זה שאקסבוקס מצליחים זה לא לטובתם בהכרח. אם אקסבוקס היום מוכרים עד עכשיו 8 מיליון קונסולות...
למה לא לטובתם? אבל אם עכשיו, עם מסיבת העיתונאים שהם הכריזו שכמעט כל המשחקים שהם דיברו עליהם שם הולכים לצאת לגיים פאס, אז אתה יכול לאבד באופן פוטנציאלי קהל של פלייסטיישן לטובת אקסבוקס.
אובייסלי, כן, זאת המטרה גם של אקסבוקס, זאת הדרך שהם בחרו בה עכשיו.
חוץ מהפאנבויז, אם אתה לוקח את המעל 100 מיליון, אתה יודע, אנשים שיש להם קונסולה פלייסטיישן 4, הפאנבויז האדוקים הם 100 מיליון, הם לא.
לא, 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 ברור שלא.
אז ברור שתהיה זליגה לצד השני.
תסתכלי נניח על משחק כמו, לא יודע, ספיידרמן לפלייסטיישן 4, שהיה כאילו להיט מטורף, והתחושה היא כאילו שכל מי שיש לו פלייסטיישן קנה ספיידרמן, אבל לא, הנתונים הם אחרים לגמרי, הנתונים הם 115 מיליון קונסולות שנמכרו, בערך 9-10 מיליון עותקים של ספיידרמן, שזה נחשב הצלחה מטורפת. אבל זה לא שכאילו כולם קונים.
אובייסלי, לא כולם קונים.
הרוב יש להם את המשחק האחד שהם אוהבים, את הפיפה שלהם, או את הפרו-אבולושן, או את ה-Call of Duty, או זה רוב השחקנים, וגם כל מיני כאלה שנדפקה להם הקונסולה והם קנו חדשה, שזה גם משהו שלא מדברים עליו.
בפלייסטיישן 4? או בפלייסטיישן...
כן, נניח, פלייסטיישן 4 נהרס לי, נדפק לי, לא יודע, משהו קרה וקניתי אחת חדשה.
אנשים עדיין קונים פלייסטיישן 4, אגב, גם בישראל.
כן, אין סיבה שלא. כרגע גם את יודעת, כשאנחנו יודעים שהורייזן החדש וגוד אוף וור החדש יצאו גם לפלייסטיישן 4, אין לי סיבה לא לקנות כרגע. כן. בעיקר אם אני לא מצליח לקנות 5 ואני נורא נורא רוצה פלייסטיישן, קנה 4, קנה 4 פרו.
כן.
לך על זה ותהנה, ויהיו לך משחקים גם בעתיד. לא עושה רושם שהם יפסיקו להוציא.
או
שתקנה
נינטנדו, או אקסבוקס.
או אקסבוקס. אני חייב להגיד שאקסבוקס גיים פאס הופך מרכישה חכמה, אני אהיה טמבל לא לקנות את זה. באמת, זה כבר הרבה מעבר לרכישה חכמה. מתוך ה-30 משחקים שהם הציגו, 27 מהם יגיעו ביום של ההשקה לאקסבוקס גיים פאס. אז איזה סיבה יש לי שלא יהיה לי אקסבוקס גיים פאס? וגם משחקים שמגיעים גם לפה וגם לפה, גם לפלייסטיישן וגם לאקסבוקס, אם יש לי אקסבוקס, אני פשוט מקבל את זה.
אוקיי.
מדהים.
אנחנו מרגישים שצעת חוזרים לעצמנו. כן. חברים, זו הייתה סקירה שלנו את האוכת E3. יהיה מעניין לראות בקיץ מה קורה עם Gamescom.
כן, תגידו לנו על המשחקים שמבחינתכם היו המשחקים הגדולים גדולים, ולא דיברנו עליהם, כי כן. כל אחד יש לו את הטעם שלו.
אז אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט שלנו, אם עוד לא עשיתם את זה בספוטיפיי, אפל, גוגל או אומני FM, וכמובן נמצא אותנו בערוץ היוטיוב שלנו, טופגיק וטופגיק 2. מקווים שנהנתם, מאחלים לכם שבוע טוב. השבוע, בגלל שהפרק הזה באמת עולה בתחילת השבוע, אז הפרק הבא יעלה רק בשבוע לאחר מכן, אז אל תתבלבלו, אנחנו ניפגש בפרק הבא.
ביי!
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.